דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על בישול בחג השבועות. לפני שאני אפתח את זה, אני רוצה להתייחס, הבטחתי לכמה אנשים שמאזינים לנו, לגבי הממתק שנקרא רולפס. זה ממתק. כל הצעירים שיגעו את השכל, מחילה מכבודכם, מהצפון ועד הדרום. זה ממתק ש... כולם, זה הצעקה האחרונה. וזה בקשרות OU, מארצות הברית. השאלה אם אפשר או לא. לאחר מה שאני בדקתי, אין שם ג'לטין, שמזה חששתי. לכן הממתק הזה הוא כשר, אבל, ויש הרבה שמקפידים לומר לי בטלפון, הרב אנחנו משפחה של בני תורה, הרב אנחנו אוכלים רק בדצים, אז עם כל הכבוד, לא לאכול את הממתק הזה. זה לא מהדרין. זה כשר, זה לא מהדרין. למה? זה כמו חמצוץ, כמו... זה בג'לי כזה, וכולם, וואה. עכשיו, הציבי מאכל שמה זה לא מן החי. למה אני אומר זה לא מהדרין? ה-OU יש להם הרבה קולות, בפרט בחלבי, בפרט באיסור חדש. שנייה אחת, כן. אתה מארצות הברית, כן. 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 השם ישמור אותך ואותו. רבותיי, הממתק הזה לא מהדרין מבחינת הפיקוח. מה אני מתכוון? בקשרויות בארצות הברית, ולאו דווקא שמה, גם באירופה וגם בכל אלה, הם דורשים את הרשימת רכיבים מהמפעל, אבל אין פיקוח במקום אדוק. זה לא כמו בכשרויות, אני מדבר על הכשרויות הגבוהות פה בישראל, שהם לא נותנים בדץ אם אין שם כשרות צמודה, משגיח צמוד. את זה תשכחו. ולכן, אדם שהוא בן תורה, אדם שהוא מקפיד, אני אומר, תקפיד ואל תאכל את זה. אבל שואלים הרבה אנשים שמתחזקים, נוער, שברוך השם, אבל לפחות את זה, זה כשר, זה בסדר. עכשיו, מה שהתכוון, כבודו הזכיר את שמו של אותו חכם, אני רוצה לומר מילה אחת. בחוץ לארץ, הרמה של הכשרות, היום הרבה יותר טוב, גם השאלה איפה בחול, אז לפחות שיוכלו את זה. אבל, אוקיי, בסדר. השיעור לילו נשמת דן בן הילדה, זה בגדר מת מצווה. בכל אופן, אני רוצה להתייחס למה שפתחנו, בישול בחג השבועות. בישול בחג השבועות, כולנו יודעים שמלאכת אוכל נפש מותר בשבת. בחג, בחג מותר מלאכת אוכל נפש, ולכן גם אם אנחנו הספרדים, גם אם היינו יכולים לבשל מערב החג, ולא היה פג טעמו, אם הגברת רוצה לבשל, אנחנו רוצים לבשל בחג, אין שום בעיה לנו הספרדים לכתחילה. בני אשכנז, תודה רבה יעבדו חמים, בני אשכנז, תודה רבה, בני אשכנז החמירו שמה שאפשר לבשל ולא פג טעמו, וכן, אפשר לבשל את זה מערב החג, עדיף. אבל אנחנו הספרדים לא החמרנו בזה כדעת מרן השולחן ערוך. כולנו יודעים שלהדליק אש בחג, להצית אש זה בעייתי. ומותר רק העברה, לא ליצור אש חדשה, רק העברה מאש לאש. ולכן הגפרור, אנחנו מדליקים אותו לא בכוחנו, אלא על ידי אש דלוקה, ולכן משאירים... אם אנחנו רוצים לבשל בחג, להשאיר נר נשמה מערב יום טוב. יש היום במטבחים הרבה אנשים שיש להם מצית, מצית אלקטרוני כזה, אי אפשר להשתמש בו בחג, שאתה לוחץ, אתה עושה פה אש חדשה, ואחר כך אתה עובר על איסור של כיבוי, ודאי שלא. חשמל דינו כמו אש, כמו שאסור להדליק אש בחג, אנחנו פוסקים להלכה שהוא הדין, הצתת חשמל, הדלקת חשמל, דינו כמו אש ואסור. מה אנחנו עושים עם הקיריים של הגז? קיריים של גז לוקחים מאש קיימת. הרבה, היום התנורים מגיעים עם שסתום ביטחון. שסתום ביטחון יש לו, הוא שם חיישן שבעצם מנתק את הזרם כשזה נכבה, שחלילה לא יהיה דליפה של גז, נכון? להלכה, רב עובדיה יוסף הקל בזה, אין בעיה גם אם יש שסתום ביטחון. יש לנו כן בעיה בגז, הנה רבי טרו יודע, שלוחצים, יש הצתה, הצתה מצית, הוא מצית והוא מדליק את האש. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? אסור בחג, מה שצריך לעשות בערב החג, לנתק מהחשמל את ההצתה, שככה הוא רק דולק על ידי אש. ברגע שהוא דולק על ידי אש זה מצוין וזה בסדר גמור. אם הגברת רוצה, אם אנחנו רוצים להשתמש בתנור בחג על ידי שהפעלנו אותו שעון שבת, הכיוונו שהוא ידלק בחג על ידי שעון שבת, שהוא מדליק את התנור וכבר התנור מבוסס על החום שאנחנו רוצים, מותר. אבל להתחיל לשחק בחג במעלות החום אסור. לכן צריך לכוון את הדבר הזה מערב החג. אם אנחנו מבשלים בחג על, באש או לא משנה בתנור, גם אם אני יודע שאנחנו לא נאכל את כל הכמות, מותר ליתן כמות יותר גדולה. אין בזה איסור ומותר. אם אדם מתגן דגים, למשל דבר לא סיר עם הרבה אוכל, בזה אין בעיה בסיר הרבה אוכל, אבל אם הוא עושה אחד אחד, אז פה צריך לפי המספר סועדים, זה יותר בעייתי, וזה צריך זהירות. פה אני פותח סוגריים, השנה יש לנו עירוב תבשילים, מי שרוצה לבשל בשבת עבור החג, צריכים להניח עירוב תבשילים מבעוד יום, שזה פת וביצה, ולמה ביצה? כי זה תבשיל שלא מתקלקל, ומניחים את זה במקרר, ואוכלים בסעודה שלישית. מברכים. אם יבוא אדם יגיד לי, תשמע, אני לא מבשל, ואני מכיר בתים כאלה, לא מבשלים בחג. הם רואים בזה כמין זלזול. זה לא נכון דרך אגב. זה לא נכון, אין בזה זלזול. זלזול יותר גדול אם אנשים אוכלים בחג, גם בערב וגם ביום, רק חלבי. לפי הרמב״ם מבזים את המועדות. למה? כי לחג צריך לכבד אותו בבשר ויין. חלבי, עם כל הכבוד לחלבי, חלבי יקר. זה לא קשור לחלבי יקר, היום הכל יקר. גם הדלק יקר, נו ואז מה? זה לא קשור. צריך בחג, זה רגל, זה מועד, צריך בחג לאכול בשר. אתה רוצה הוצאות, הקדוש ברוך הוא יחזיר. ודאי, הוצאות החג חוזרות. אתה רוצה לאכול בשרי ביום ולא בערב, בערב ולא ביום, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לא, אם אתה בוא מקפיד על המועד לא לבשל בחג, תקפיד לאכול בשרי. צריך לאכול בשרי, מתי שנוח לך, אבל תאכל בשרי. יש עניין את הסעודה של החג ביום קודם חצות. יש כאלה ערים כל הלילה, ישנים עד 4 אחר הצהריים. זה לא שווה מאומה. זה לא שווה מאומה. בלילה יש כאלה, בלילה נרדמים, כן? וביום בתפילה, ואחר כך למחרת כל היום, זה אכל, לקה ושילם. אחד כזה עדיף שילך לישון, לאני יודעתי. אבל לכן צריך להיות חכם, לנוח לפני כן, ולדעת להעביר את הלילה הזה ליל חג שבועות בניצול הזמן, ולמחרת גם לא צריך לישון כל כך הרבה. בכל אופן יש עניין לאכול את הסעודת חג קודם חצות, לכתחילה. אני חוזר עכשיו לגבי קיריים קרמיות. קיריים קרמיות, מה שיש לנו בבתים, אנחנו יכולים להפעיל אותם מבעוד יום על ידי שעון שבת. כל דבר חשמלי אתה יכול להפעיל אותו על ידי שעון שבת, וגם לכוון כמובן לדרגות החום מבערב יום טוב. אסור, עוד הפעם, אסור בחג לכוון את המעלות. מי שיש לו קיריים אינדוקציה, שהוא על ידי מגנט חשמלי, שמניחים את הסיר, זה מתחמם, זה אסור בחג. אתה לא יכול להשתמש באינדוקציה בחג. למה? גם אם תדליק אותו מערב החג, נו ומה, זה קר, הנחת את הסיר, הוא מתחמם. ולכן אי אפשר להשתמש בו. לגבי חגז, יש הרבה יהודים טובים שיש להם חגז, זה נקרא קוצב גז, ומכוונים אותו, מצוין, אין לך יותר טוב מזה. לגבי כיבוי אש, כמו שיש איסור הדלקה, יש איסור כיבוי בחג, אסור לכבות אש, ואפילו את הגפרור שהדלקת, כבודו, יניח אותו שיתקבל מאליו, לא יעשה ככה, ינער אותו. לא. עכשיו, איך אנחנו, פה אני רוצה לתת הערה, כולנו יודעים שמחבים את הגז על ידי ששמים מים ומרתחים וחזק וברוך. שמענו. מה הבעיה? בעיה שאם אתה, מה, צריך להשתמש במים. אתה לא יכול לבשל מים שירתח ויחבל את הגז. צריך להשתמש במים. אז מה עושים כולם? קפה, חזק וברוך. זה לא מועיל. אם יש לך בבית מחם מים לקפה, ל-50 כוסות קפה, איזה קפה? לא, אני אשתה בזה קפה, לא מועיל. אתה סתם, זה מראה שסתם בישלת, ממש לא לצורך. יש לך מים חמים. מה תעשה? תשים ביצה, וזה יגלוש, ואז בישלת את הביצה, ואת הביצה תאכל. ודאי, לאכול אותו, לא בסעודה שלישית, באותו יום. כן. טען לי יהודי, ואני אחזור על הטענה שלך. בא מישהו ואמר לי, תקשיב, יש לי מחם, אבל בפינג'אן אני רוצה להניח קפה, זה יוצא אסלי, קפה עם הל כמו שצריך. אם זה כך, וכמו שטוען רבי יתרו, מותר. מותר, כי זה דבר שאין לו. אבל אנחנו דרווישים, לא מבינים, קפה ככה, קפה ככה. מים חמים, מים חמים, יש לי מים חמים, זה לא מועיל. תשים ביצה. טוב, אם הזכרנו ביצה, אני חייב לפתוח סוגריים. איזה אברך התקשר אליי ממש לפני כשעה, והוא אומר לי עוד הפעם לגבי, היה לנו פה שיעור שלם על זה, יש עופות שאין להם מסורת, ומה עם הביצים שלהם, והביצים זה לא קד וחד, וזה כביכול מעוף תמה, ושאין עליו מסורת, ואם אין מסורת אז גם הביצים אסורות. מחילה. הביצים שאנחנו קונים של תנובה, של גליקסמט, של כל החברות האלה, זה בכלל לא מעופות פטם. זה לא קשור בכלל לעופות פטם. גם אם אני לא אוכל את התרנגול, את אותה תרנגול, את תרנגול, אבל זה לא קשור לביצים. הביצים זה לא מגיע משם. עכשיו מרוב שהכניסו לראש, אנשים מתקשרים אליי, פותחים את המקרר, הרב, נראה לנו שהביצה לא בדיוק קד וחד. זה לא... חברים, תפסיקו, תצאו מזה. לא צריך, די, שיגעו את האנשים. אם אנחנו רוצים בחג להנמיך אש, כשאתה מנמיך אש, מה אתה עושה פה? פעולת כיבוי. אבל אם זה עוד הפעם לצורך התפשיל, שלא יישרף, לא לצורך שלא יתבזבז גז, לצורך התפשיל, מותר להנמיך. אז דבר יהודי ושאל, רגע, בעצם, למה מותר בחג, בשונה משבת, מותר בשבת, בחג, סליחה, לקצר את השעון שבת. למשל, קיבלנו את המזגן, שידלק או שיתקבל בשעה 3, ואני רוצה עכשיו לשעה 2, לקצר אותו. האם מותר? בחג מותר, זה גרמה. אז למה לך... אז... יפה, כי זה גרמה, אני הייתי צדיק. יפה, חזק. לגבי הנמחה, שימו לב. אני אסביר, אני אסביר. לגבי הנמחת אש, אני עכשיו בפועל עושה פה הנמחה, מחבא, מוריד מהלהבה. אבל כאן, בשעון שבת, זה כמו שאמרנו, זה רק גרמה ואין לנו שום בעיה בדבר הזה. עוד דבר לגבי החג. אדם שכיוון, יש לו דוד מים, מים לשתייה חמה, והוא רוצה להוסיף מים מהברז, כי ברוך השם הוא שתה הרבה קפה שלא ירדם, מותר להוסיף מים מהברז. ביום טוב. אנחנו מדברים על יום טוב, על מה אני מדבר? על תשעה באב שלא יתבלבלו, לא, פה לא יתבלבלו, מדובר על יום טוב. רבותיי, לגבי לאפות, מותר לאפות בחג. עכשיו אנחנו לא אוכלים אנג'ל, אז אישה רוצה לאפות חלות. היא רוצה לאפות חלות בחג עצמו. מה אני עושה עם ניפוי קמח? מה אני עושה עם הפרשת חלה? אז כך, נכון שניפוי קמח, מרן כותב שאם הקמח הוא... נקרא לזה מלוכלך עם הרבה, אז יש פה, ולא עם כדרה, עם הכלי המיוחד של הניפוי, אבל פה נפה מיוחדת, כברה. לכן היום אבל הקמח שיש לנו בחנויות שאנחנו קונים, הוא מגיע כבר מנופה. אנחנו מנפים עוד הפעם לחומרה, אבל הוא מגיע מנופה. גם אם אני לא קונה קמח מנופה, אני קונה קמח רגיל, הקמח רגיל גם עבר ניפוי. רק אנחנו, ברוך השם, מחמירים על עצמנו, עוד הפעם מנפים אותו. למה? שאולי הוא עמד בחום והתליע. אבל באמת, זה עבר כבר ניפוי, לכן אין בעיה לנפות קמח ביום טוב. אישה רוצה לברור אורז. היא רוצה לבשל אורז, מותר. למה? האורז שלנו נקי, אין בזה תרחה, הוא נקי. ולכן אין בעיה בדבר הזה. עכשיו, מה היא עושה עם הפרשת חלה? מפרישה חלה בחג. אם היא אפתה את החלה בערב החג, היא לא יכולה להפריש חלה בחג. היית יכולה להפריש חלה אתמול? למה לא הפרשת? אסור בחג להפריש חלה. אבל אם היא אפתה את החלה היום בחג, לא הייתה לה אפשרות להפריש מאתמול. אין, לא היה חלה. לא הייתה חלה. לכן מותר להפריש חלה שאפינו ביום טוב. מותר ביום טוב, מברכים על הפרשת חלה. לא שורפים, שמים בצד, זה שרוף במוצאי שבת. דבר מצוין. הרב עובדיה יוסף כבר דיבר בזה, לכתחילה עדיף לשרוף, להניח בתוך נייר כסף את ההפרשה, שמים על המבער, על הגז ושורפים אותו. אבל יש יהודים שאין להם, אין להם, הכל חשמלי, עובד בחברת חשמל, אין לו, הכל על חשמל. כן, אחד כזה, כמו שרבי טרו אומר, יעטוף אותו בשני כיסויים וישים בפח האשפה. השנה יוצא לנו יומיים, יש לנו את שישי שבת, ויש הרבה יהודים טובים ששואלים לגבי מקלחת. זה לא קשור לגבי בישול, אני עכשיו מדבר לגבי המקלחת. אנחנו הספרדים פוסקים לדעת הרב עובדיה יוסף שמותר להתקלח בחג ביום טוב. דעת בני אשכנז, רק ידיו, פניו ורגליו, אבל אנחנו פוסקים אפילו כל גופו, כי יש בזה אוכל נפש ומותר, בפרט כשחם הרבה. אבל רגע, פה מדובר על דוד, על הדוד שמש. דוד שמש זה מותר, גם כשזה הוא חם ביום טוב עצמו מותר. אם אדם יש לו בוילר, הבוילר לא פועל עכשיו, הוא פעל אתמול ועכשיו יש לי מים חמים בדוד מהבוילר, אפילו שאני אשתמש במים, ייכנסו מים קרים, מותר בחג. מותר, זה גרמה מותר. אבל לגבי מכשירי מים שמחממים מים, יונקרס, אטמור, כל אלה, יש מחממי מים, אסור. באותו רגע שאתה פותח אותו, הדלקת, קיבית, סגרת את הברז, קיבית. אסור להשתמש בהם. ולכן ידע אדם להיזהר. לגבי סבון, הוא שואל, רוצה ברוך השם, הוא שופטה מים בסבון, הוא רוצה עם סבון לנקות את עצמו, מותר. אבל ייזהר לא עם אליפה ולא עם דברים שיעשו בעיות של תלישת שיער וכדומה, וגם בניגוב, בזהירות, שלא יעבור על איסור, סוחט. זה בעיה, כשאתה פותח את הברז זה נדלק. ואיך תחבא? ויש לך אפשרות כזאת? יונקרס על ידי שעון שבת? לא, אני שואל, יש אפשרות? וזה ידלק ואז אתה משתמש. זה רעיון, יהיה מותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יגמרו המים, מה זה יגמרו המים? למה? הוא סוגר, וזה ממשיך לעבוד, ואחר כך השעון שבת מחבא אותו. לא, זה ממשיך לעבוד, אבל המכשיר ממשיך לעבוד. טוב, אם הזכרנו את חג השבועות, אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג השבועות, חג מתן תורה, פרשת במדבר. יהודי יקר, מוסכניק במקצועו, משתתף אצלי בשיעורים בימי רביעי, במבשרת ציון. ואני מדבר לפני תקופה, והייתה תקופה של כמה שבועות שאני לא רואה אותו, לא הגיע לשיעור. שאלתי, אמרו לי, לא, הוא בסדר, טוב. והנה פגשתי אותו, מה קורה? מה קורה? לא רואים אותך? אומר הרב, יהיה בסדר. חשבתי שהוא נפגע או משהו. יהיה בסדר. איפה אתה? אל תדאג, בעזרת השם, אני אגמור מזה. לחצתי אותו. תגיד לי מה קרה. ואז הוא אומר שהגיע אצלו פקח ממס הכנסה, וצילם את אחד הרכבים שעלה על הליפט, את הלוחית זיהוי, צילם, ואמר לו, תראה לי בקבלות איפה מופיע הרכב הזה, ולא הופיע. לא הופיע, בלגן, בלגן, ויש לו חקירה. בשם רחם, שלא נדע. בקיצור, אמרתי לו, תקשיב טוב. אני לא נביא ולא בנביא, אבל אני יכול לומר לך, עצה שכתוב בחז"ל, מה העצה? אומרת המשנה, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה זה עול תורה? שאתה מקבל עליך זמן קבוע שאתה לומד תורה, אין טלפונים, אין כלום, אתה לומד יחרב העולם, אתה יושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מבטיחים לך רבי נחוניה בן הקנה, שיזוז ממך, הכל יעבור. רבותיי, בדידי אהבה עובדה, לא עברו שבועיים, ואני בא לשיעור, אני רואה כיבוד, מחיה, שתייה חריפה, מבסוטי, ואת הבן אדם זורח. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, על הישועות, על הישועות. אלה ישועות, ברוך השם, נכנס לחוקר. חוקר אומר לו, אתה מוכר? אני אמר לו, כן, אולי היית אצלי. היית אצלי במוסך. אומר לו, נו, מה הסיפור? אומר לו, ואתה זוכר? מספר החוקר עצמו, אומר, העלית לי את הרכב, בדקת, ואמרת, נתת חוות דעת והורדת, ואפילו לא רצית על זה שקל. אמר לו, אתה רואה? צילמו אותי על משהו דומה, גם עשיתי את אותו דבר. נתתי ליהודי לבדוק לו את זה לפני שהוא קונה רכב, מה נרשום? לא לקחתי ממנו שקל. עשה, אמר לו, תעשה א' ב' ג' ושלח אותו לשלום בלי שקל הוצאה. יצא בנס. מורי ורבותיי, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו נמלטים מן הצרות? איך משיגים איכות חיים ללא דאגות, ללא קשיים? וכל אחד... ימי רביעי במבשרת ציון, אחר הצהריים, בסדר גמור. בדרך כלל בשעה שש. המשנה במסכת אבות אומרת, אם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. אומרים הראשונים, מזמינים לאדם איסורים וצרות בר מינן שיגרמו לו לביטול תורה. יש לנו עצה סגולה מחכמים, זהב שווה זהב. רבותיי, ברגע שאנחנו עוסקים בתורה, התורה שומרת עלינו. שואלים המפרשים, מה זה כל המקבל על עצמו עול תורה? מעבירים ממנו, מה זה כל? כל זה כל אחד ואחד מאיתנו. אל תגיד, אני לא שייך לתורה. מי אני? מה פתאום ש... תדע לך, יש עכשיו. ואני אומר לכם, ואנשים הרבה עם בעיות, והוא מתקשר שלא עלינו, האולטרסנד, אמרו לו שהילד, הילדה לא בבעיה מסוימת, והוא יש לו בעיה של ממון, והוא יש לו בעיה. תדע לך, תיקח על עצמך שעה קבועה. אבל עול! אתה, הקדוש ברוך הוא, יוריד ממך את הדאגות האלה. למה? יש לכל אחד דאגות. בזעת אפיך תאכל לחם, שאדם יזכור את הבורא. אדם בעל בשר, שמנמן, ניגש לרופא, הרופא אומר לו, תקשיב, או תיקח את עצמך בידיים, או מה? או קיצור קיבה. התוצאה היא אותה תוצאה. השאלה איך אנחנו בוחרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור... עול יש לכל אחד. אתה יכול שזה יהיה עול תורה. הקדוש ברוך הוא ממיר לך את זה, את העול תורה, והוא מוריד ממך עול אחר. אבל אדם שפורק ממנו את העול, אז חלילה. יש מדרש מדהים בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, בניך חטאו לי. מה לתת להם? גהנם בר מינן או שיעבוד מלכויות? מה זה שיעבוד מלכויות? זה עול הפרנסה. אמר אברהם אבינו שיעבוד מלכויות. יעקב אבינו יורד למצרים ויחי יעקב, השנים הכי יפות שלו, מתי? שהוא היה במצרים. איך יכול להיות? אבל נגזר ועבדום ועינו אותם, ירדו למצרים בשלשלאות של ברזל, וזה אותם שנים, ומן המניין, מן החשבון, שיעקב אבינו ירד למצרים. איך זה מסתדר? איפה ועבדום ועינו אותם? פשוט, ויפרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. מורה ורבותיי, יעקב אבינו מלמד אותנו, וישלח, הוא שולח את יהודה לפניו גושנה. הוא אומר לו, לבית יהודה שלח לפניו גושנה להקים לו בית תלמוד. אמר יעקב אבינו ליהודה, לך תפתח ישיבה, ואם יהיה ישיבה, אם יהיה תורה, אני מבטיח לך, השנים הכי יפות שלך זה יהיה זה. ויחזו ויפרו וירבו מאוד. הגם שנגזר עליהם עמל, אבל אמירו את זה בעול של תורה. אתמול היה לי שיעור שהזכרנו במבשרת ציון, יהודי מחולל חמצן הגיע לשיעור, קשה לו לנשום, מתנשף, לקח לו 5 דקות לנשום, לנשום וכולו, אמן. ואז אמרתי לו, איציק, אתה טרחת לבוא לפה, והוא עומד לפני השתלת ריאה שלא נדע. אמרתי לו, אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ הזה, והוא ימיר לך את זה בסבל, ביסורים שיש לך. זה ברור וזה פשוט. אומר הזוהר הקדוש, כל העמל שהיה במצרים, יש בתורה. וימררו את חייהם, התורה חיים הם למוצאיהם. בעבודה קשה, אדם שיש לו קושיות שהוא מתייגע עליה. בחומר זה קל וחומר, לבנים זה ליבון הלכה. אומר המהר"ל דיסקין, לא שהשיעבוד במצרים היה קושיות וקל וחומר, שלא התעסקו. למה הגיע עליהם השיעבוד? בגלל שהם לא התעסקו. שימו לב, מתי השיעבוד הקשה התחיל? מתי שנפטרו אחרוני בניו של יעקב אבינו, כבר פסקה לימוד. פסק הלימוד! הפסיקו לעסוק בתורה, לא היה להם קושיות, תירוצים, קל וחומר, הלכות, ואז והם מררו את חייהם. אבל כל עוד שהייתה ישיבה, למדו תורה, זה היה אחרת. בתפילה אנחנו אומרים, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. אנחנו כבר מתייגעים שהיגיעה לא תהיה לריק, שלא יהיה בדברים שיבזבזו לנו את הזמן כל היום, בתורים, בר מינן, ברופאים, בעורכי דינים, לא. שהיגיעה תהיה פה, שאתה יושב בבית המדרש, שאתה מגיע בחום הזה כמו היום, ואתה בא ויושב ושומע שיעורי תורה. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, פתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, ואז אומרים, וכל הקמים עלי לרעה, מהרה אפר הצטה. מה הקשר? בסייעתא דשמיא ראיתי לברר את זה, אתמול עלה לי לצערי באמצע התפילה. פתח ליבי בתורתך, ריבונו של עולם, אם אנחנו נעסוק בתורה, אז ממילא יהיה לנו אהבת התורה, כל זמן פנוי נשב ונלמד, אז ממילא כל הקמים עלי לרעה, מהרה אפר הצטם, וקלקל מחשבותם. וזה ברור לי שזה הפשט האמיתי. אמת. בהפטרה השבת, את זה ראיתי כתוב, בהפטרה השבת אנחנו אומרים, מסיימים את ההפטרה, והרסתיך לי לעולם, מה שאנחנו אומרים כל יום, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. פעם שאלתם את עצמכם, הרי זה ניגוד, יש לנו צדק ומשפט, יש חסד ורחמים, זה שני הפכים, מה הקשר ביניהם? התשובה, אתם אומר הקדוש ברוך הוא, והרסתיך לי, אתם תהיו מאורסים לי, אתם הילדים שלי, אבל אתם תחליטו אם בצדק ובמשפט אני אלך איתכם, או בחסד וברחמים. מוריי ורבותיי, זה תלוי בנו, וזה הדבר שאני חושב שאם ניקח לנו זה שווה זהב. רבי שמחה בונים מפשיסחה, אחד מגדולי האדמו"רים, יש פסוק בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. אומרת הגמרא במסכת קידושין, חוץ לכבודכם, שני אופנים לקנות בהמה. או קורא לה, גמרא בקידושין דף ה', או קורא לה והיא באה, ככה קנית את הבהמה. או היא קישה במקל והיא רצה לפניו. כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש לקנות את ישראל, אומר לו שלמה המלך, מושכני אחריך נרוצה. אנחנו מבטיחים לך, תקרא לנו, נרוץ. אנחנו נבוא, אל תקה אותנו, לא רוצים צרות, לא רוצים איסורים, אבל מורה ורבותיי, זה תלוי בנו. אם אנחנו בעזרת השם ניקח את התורה לא כמובן מאליו, גם דבר שהוא קשה לך, אתה מתאמץ, זה קשה, אתה מתאמץ. במדבר זה מסירות נפש. עם ישראל 40 שנה, תורה נמשלה, ניתנה במדבר. 40 שנה הם הולכים במדבר. לא לחינם עד היום יש קדושה למקום. איפה? בהר המוריה, איפה שבית המקדש. אסור להיכנס שם תמי מתים. בר מינן, זה חיוב קראת. חיוב קראת, כן, גם אנשים, גם לא ביום ירושלים, אסור. יש שם קדושה. עזוב, עזוב, עזוב. יש שם קדושה. למה? למה על הר סיני אין קדושה, משה? למה אין קדושה על הר סיני? הר סיני לא התאמץ. הוא לא התאמץ, הוא זכה מן ההפקר. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אתה הנמחת את עצמך, חזק וברוך, אני נותן עליך את התורה. אבל היה שם מאמץ? לא היה שום מאמץ. אבל בהר המוריה, בבית המקדש, שם היה מאמץ, שם אברהם אבינו עקד את יצחק בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות מאמץ. קשה, אבל אתה מתאמץ. אכפת לך, אתה בכל זאת מגיע. לא לחינם שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, מה כתוב? שפרחה נשמתם. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שלא תפרח נשמתם? להגיד לנו, תשמע, לקבל תורה, להיות בן תורה, ללכת בדרך של תורה, לפעמים זה מסירות נפש. לפרוח נשמתו זה רעיון של מסירות נפש. זה קשה, אבל זה מסירות. תדעו לכם, מורה ורבותיי, כל ההצלחה של האדם באה מהתורה. גמרא מפורשת בעבודה זרה, כתוב בתורה, ושמרתם דברי הברית למען תשכילו בכל אשר תעשו. כתוב בשנוי בנביאים, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. שמשולש בכתובים, כי אם בתורת השם חפצו וכל אשר יעשה יצליח. בתורה, בנביא, בכתובים, ההצלחה של אדם היא מתורה. אין פה משחקים. סיפרתי אתמול ביסדים, ואני אספר את זה שוב, כי עד עכשיו זה באמת, עשינו אוהבים סיפורים, טוב, אבל לא תמיד זוכרים לספר. עשינו ביום שלישי קביעת מזוזה, פתחו אצלנו, זה נקרא מעדני גורמי, זה לא נמצא בירושלים. וכן, והיו שם, הם שני אחים עם כיפות, וראיתי שם אנשי חב"ד מאור יהודה, ראש ישיבת חב"ד באור יהודה, והיו שם, אז התחלנו לשוחח, שוחחתי עם אחד הבעלים, האחים, והוא אומר לי, הרב פנחסי, זה הסניף ה-120 שלי. אמרתי לו, אני לא רוצה לברך אותך עד 120, אבל היית חזק, היית דתי, אומר לי, אני בדת 10 שנים אני בדעת. אבל תדע לך, מאז שנכנסתי לתורה, ואני תומך בתורה, והנה יעיד, הוא מצביע על הראש ישיבה של חב"ד, אומר, הוא יעיד, כנראה הוא מחזיק לו את הישיבה, לא יודע מה, הוא אומר, רק אני רואה ברכה. אדם שמחובר לתורה, גמרא מפורשת, כל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים, גמרא מפורשת. מוריי ורבותיי, התורה דואגת, אם אתה שומר על התורה, לומד תורה, התורה דואגת לך. כתוב בגמרא, נפש עמל עמלה לו. בעולם הזה קראנו בשבוע שעבר, אם בחוקותיי תלך ותהיו עמלים בתורה, ונתתי לכם גשמכם ביתם וכו' וכו', מלא ברכות. אבל תלך עם התורה. אומרת הגמרא בסוטה, התורה גונה מגנה והצולה מצילה. אומר רשי, התורה מגינה על האדם מן האיסורים ומצילה אותו מן החטא. אני רוצה לספר, אני לא יודע מי הרב, אני שמעתי את הסיפור הזה, אני לא יודע אם זה רבי יום טוב ידיד הלוי, שהיה רב שכונת בוחרים לפני 100 שנים אולי, או אמרו לי, אני שמעתי רבי יוסף הלוי מחכמי פורת יוסף, לא יודע מי זה, אותו דור, אני לא יודע בדיוק מי זה. הוא ביקש מרבי נתן סלים. אתם יודעים מי זה רבי נתן סלים? האבא של, הבן שלו היום ראש ישיבת מאור התורה, לא רחוק מפה, שיבדל לחיים. אבא שלו קראו לו נתן סלים. הוא היה אז אברך יחסית צעיר, תלמיד חכם מופלא, קודש קודשים. פנה אליו רבי יוסף הלוי, שאני לא יודע לומר בדיוק מי זה, ואמר לו, רבי נתן, אני פוקד עליך, לאחר 120, הוא כבר הרגיש שהוא הולך לעולמו, כבודו יהיה אחראי על כל סדר ההלוויה, הוא רוצה שיעשו לו הקפות, הוא רוצה איפה יקברו אותו, ומה יעשו, סדר שלם. רבי נתן סלים אמר לו, כבוד הרב, עד 120 אני מבטיח, אני לוקח עליי את כל נושא ההלוויה. אבל יש לי שתי בקשות. מה עכשיו? בקשה ראשונה, אין לי ילדים. אני מבקש שהרב יעולה למעלה, תתפלל עליי, לפחות שיהיה לי בן, בן, ילד אחד, אחד שיגיד עליי קדיש. אמר לו, אני מבטיח. יש לו בן אחד. רבי אברהם סלים, ראש הישיבה פה. אמן. אמן. ועוד דבר, מה הבקשה השנייה? תבוא אליי בחלום, תספר לי מה קורה שם. מה לא? קיבלת, קיבלת. רבי נתן סלים, יא חביבי, עובר השבעה, הוא לא בא בחלום. 30, לא בא בחלום. אין גם ילד. הלך לקבר, בכה. אמר לו, הבטחת לי. אני קיימתי את מה שאמרת. אני מבקש, הבטחת שתבוא בחלום, הבטחת לי בן. באותו לילה הוא חולם את רבי נתן סלים. עוסק בתורה, כותב, אומר לו, אין לי הרבה זמן. אמר לו, אבל אנחנו סיכמנו. את הרב הלוי, הוא חולם אותו, עוסק בתורה, אמר לו, מכילה, אנחנו סיכמנו שכבודו יבוא אליי. אמר לו, בוא אני אספר לך מה היה. אמר לו, בן בעזרת השם, הובטח לי שיהיה לך בקרוב. אבל דבר אחר, למה לא באתי אליך? הוא אומר, אני כל לילה, כל ערב, תראו מה אנחנו מדקדקים עם צדיקים, פחד פחדים. הייתי הולך לישון בשעה 8 בערב, קם בחצות לילה, תיקון חצות, לימוד תורה, מקווה, נץ חמה, עד 8 בערב. 8 בערב חוזר חלילה. הולך לישון, קם בחצות, את כל התיקונים, תהילים, זוהר, ברוך הבא. וככה הוא אומר בלילה, הוא אומר לילה אחד נרדמתי. נרדמתי מצא מחילה, רב, אני מציין להם את הסיפור. אחר כך רבי משה יכעס. בקיצור, אומר, אני לילה אחד, דקדקו איתי, למה לא קמת? הוא לא קם בחצות לילה, קם בבוקר מוקדם. קם בבוקר, מה זה? לא עסק בתורה. אמרו לו, תקשיב טוב, או אנחנו גיהנום בר מינן לזמן קצר, לתקן את זה, או תחזור לזמן קצר. אומר, אני לא חוזר. גיהנם, זמן קצר, אני מסכים. מספר רבי אברהם הלוי, רבי יוסף הלוי, הוא מספר לרבי נתן סלים, הוא אומר לו, באתי לגיהנם, כל הדלתות נסגרו, בשום אופן לא הסכימו להיכנס. הוא אומר, התורה אמרה, אני לא אתן לך להיכנס. התורה שומרת על האדם. רבותיי, בשוכבך תשמור עליך. זה התורה הקדושה. ואם אני חושב שאם אנחנו נמצאים בעזרת השם, סמוך ונראה לחג השבועות, בואו ניקח על עצמנו דבר אחד, שהוא מציל את האדם מן האיסורים, מן החטא, נקבל על עצמנו עול תורה, זמן קבוע, זמן קבוע, קבעת עיתים לתורה, זמן קבוע שאתה לא מפספס אותו, ואז התורה בעזרת השם תשמור עלינו, נשמע ונבשר בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן.